כאן רשת בית. אסף פוזיילוב. כאן רשת בית.
ערב טוב, שלום לכם. בצל חוק שמכשיר השתמטות סיטונאית בתוך מלחמה, שבה נהרגים יום יום טובי הבנים, אחרים נפצעים ורבים פגועי נפש לנצח, ראש הממשלה הבטיח קרקעות בחינם או במחירים מוזלים לחיילים. הבטיח, אבל בינתיים לא מקיים. נביא פה את סיפורו של גיבור ישראל, לירן אלמוזלינו, שזינק להציל בשבעה באוקטובר. אלמנתו נאבקת לגדל את הילדים ולהישאר על השטח, באמצע המדבר, ליד הגבול, קרקע שעולה הון עתק. לא מדובר בהתנחלות, לכן אין כנראה חקים או שרים שידאגו לתמריץ. וראש המועצה אומר, המדינה פוגעת באחד המקומות החשובים אסטרטגית ובטובי האזרחים. מגפת ההתעללות בגנים חוזרת, בתוך שבוע שלושה מקרים כאלה, את אחד פרסמנו פה, חשד להתעללות וממש הכנעת היאבקות על מזרון מצד סייעת על פעוטות בני שנתיים. הורים מדווחים על השתקה ברשת הפעוטונים הזו, שבה כבר היה חשד להתעללות. נדבר פה עם אמא שסיימה את הסיוט המשפטי לפני כמה ימים. במקרה שלה, הגננת קיבלה 5 שנות מאסר, ועם אמא אחרת שעבורה זה רק מתחיל. ועוד מגפה חוזרת, בצל החשש הביטחוני, ירי כבד מאוד מנשקים צהליים ביישובים הבדואים. נספר לכם על סכסוך שנמשך כבר 24 שנה, והקושי של המשטרה להשתלט על כמויות הנשק והיורים. וגם המחווה המרגשת מאוד היום להוריו של הלוחם הלל סולומון שנפל בעזה באסון הנמר. המפיקה שלנו אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, הלל רוט בירושלים, אני אסף פוזיילוב. שלום לאפרת אלמוזלינו.
שלום.
אלמנתו של לירן.
נכון.
גיבור ישראל.
כן.
תספרי לנו על קורותיו וקורותיכם ב-7 באוקטובר.
קמנו כמו כולם לחדשות על כל הפיצוצים בכל הארץ בערך. לירן מודיע לי שהפעם נראה לו שזה מגיע גם אלינו, ולהתחיל להתארגן, להתחיל להתארגן לגשת לממד שנמצא בבית לידי. אני רואה אותו מתחיל לארגן את הציוד של המילואים, של הצבא. אני אומרת לו, מה קורה? לאן אתה הולך? זה לא לידינו. אז אמר לי, לא, אנחנו בטח נתגבר פה באזור, לא, אל תדאגי. זהו, אני מתארגנת עם הילדים. באיזשהו שלב הוא אומר לי, טוב, אני זזתי בית להתראות. וזהו, היה את האזעקה הראשונה. האזעקה הראשונה אי פעם שאנחנו חווים פה באזור.
אתם מתגוררים ביישוב כמהין.
אנחנו גרים ביישוב כמהין, זה אזור שנקרא פתחת ניצנה. אנחנו גרים פה כבר, עברנו לפה לפני כמעט 9 שנים.
בעצם יותר קרוב לגבול מצרים מאשר לגבול עזה.
כן,
אבל נמצא ממש על הגבול. אבל נמצא ממש במשולש הזה.
אנחנו ממש ממש על הגבול עם מצרים. מעולם לא חווינו פה שום אזעקה, שום צבע אדום, שום ממד. הילדים פה לא מכירים את המציאות הזו בכלל. זה משהו ככה שנופל עליהם כמו בום ביום בהיר.
ואז לירן בעצם קפץ עם הציוד הצבאי שלו.
לירן יצא עם הציוד הצבאי לחטיבה. הוא היה ביחידת לוטר ניצנה. שירת בלוטר ניצנה. אני הייתי עם הילדים אצל השכנה בממד כל היום, זאת אומרת, נשארנו קרוב לשם.
ומתי בעצם הבנת או שמעת את הפרטים על הגבורה שלו, של הבעל נמצא, שלך?
של איראן נפל. אני ידעתי, הבנתי של איראן נמצא בעוטף משהו כמו רבע שעה לפני שהראש מועצה דופק על הדלת לבשר לי של איראן נפל. כל היום הייתי בטוחה של איראן פה באזור, גם הסתמסנו ככה בסביבות 11 בבוקר, וכאילו אני שואלת אותו מה קורה, מה איתך, זה אומר לי הכל טוב, מאמי, אנחנו פה באזור. הייתי בטוחה שהוא פה. זאת אומרת, לא העליתי על דעתי בכלל שהוא נמצא בעוטף, שהוא נלחם, שמשהו אחר קורה. ככה רבע שעה לפני שדופקים לי בדלת ומבשרים לי של איראן נפל, אני מבינה שמשיחה עם חברות שהבעלים שלהם גם כן משרתים איתו ביחידה, אני מבינה של איראן בעוטף, ופתאום נלחצת ככה, כי אני מבינה של איראן לא ענה לי כל היום להודעות, ואני הייתי בטוחה שהוא סתם עסוק.
הוא בעצם זינק לקיבוץ חולית.
הם יצאו מפה שלה. לכיוון, אם אני לא טועה, כרם שלום. אני לא כל כך מבינה עדיין את הסיפור, ככה יודעת אותו בעל פה. הלחימה הראשונה הייתה ביתד, ומשם הם הלכו, כאילו נסו לחולית, לכיוון חולית, ובחולית היה שם קרב עם כמות של בין 30 ל-40 מחבלים. היום בדיעבד, אנחנו יודעים שזה 30 ל-40 מחבלים, וצלף יריעה אחת ומירן נפל.
באיזה שעה זה היה? את יודעת בערך?
משערת שבסביבות הצהריים, בסביבות 2, ככה אני חושבת.
זאת אומרת, לא... באמת, במשך כמה שעות הוא והצוות שלו הצליחו להסתער, לחסל מחבלים, באי ודאות מטורפת, שכל השטח בעצם שורץ חוליות של מחבלים.
אני חושבת הם הבינו שהם כבר במלחמה, אבל אני חושבת שעם כל יום שעבר הבינו יותר ויותר מה הם עשו שם ועם מה הם התמודדו. זה לא משהו שהם הבינו כשהם נסעו לשם. אף אחד לא הבין את זה. זה ככה מיום ליום, מהעדויות, מהסיפורים, לשמוע את זה שהם לחם לצידם ואת זה שהם פגשו שם, וכאילו כל פעם צצו עוד אנשים שהיו שם איתם באזור, ומהסיפורים אתה מבין את גודל, את מה בעצם הם עשו שם.
ומהסיפורים בעצם גם מבינים את גודל הנתינה ואת הכמויות, באמת שאולי... הרבה מאוד אנשים חשבו שכבר לא, שלא קיימות כבר, של כל כך הרבה אנשים טובים, מלח הארץ.
חד משמעית.
ולירן היה כזה, נכון? הוא היה גם חקלאי וגם
לירן, לוחם. קודם כל, לירן עוד בחייו היה מלח הארץ, במלוא מובן המילה. אנחנו הגענו לפה, זאת אומרת, הגענו לפתחת ניצנה, כי קודם כל היה לנו חשוב לגדל את הילדים שלנו, באזור ככה כמה שיותר קרוב לטבע, כמה שיותר רחוק מהעיר. בנוסף לירן, החלום שלו היה לגדל כבשים, שזה בפועל מה שעשינו. נורא רצה לעסוק בחקלאות. תוך כדי שאנחנו פה, לירן גם נכנס לעניין של תיירות באזור, אבל גם שם כל מה שהניע אותו היה להראות לאנשים שהגיעו, זאת אומרת, להפיץ את הבשורה, זאת אומרת שהמקום הזה הוא מקום מדהים לטייל בו, לראות אותו, לירן נורא אהב, לטייל בארץ, לקחת ציב את הילדים, ולא מלונות, ולא משהו מפונפן, פשוט לישון בשטח, להרגיש את האדמה, להרגיש את המקום, הייתי אומרת לו, אולי נטוס, אמר לי, לא, קודם כל בוא נטייל איתם בארץ, שיכירו קודם את הארץ, אחר כך נטוס איתם לחוץ.
בן 42 הוא היה.
בן 42, כן.
וחמישה ילדים?
חמישה ילדים, כן. אני פגשתי את לירן כשהיה לי כבר ילד מנישואים קודמים, זה הגדול שלנו, גיא, שהוא בעצם היה חלק בגידול שלו מגיל שנתיים וחצי. וכשהוא אמר, שאלו אותו כמה ילדים יש לך, אז הוא אומר, יש לי 5 ילדים, גיא זה הבכור שלי. ואחריו הבאנו את גבע, את פלג, את תנב ואת מטר הקטנה, שלפני שבועיים חגיגה שנה.
זה שמות יפים.
כן.
כמה שמות מלמדים יותר מכל עליכם? עליו, עלייך.
זה התחיל כעיקרון שלי, של אני רוצה שמות קצרים, שאי אפשר להוות אותם, ומהר מאוד היינו מחפשים... עוד השני נתתי את הטון בשמות, לירן ידע שבסוף זה, מה אפרת ירצה זה מה יהיה, אבל תמיד אמרתי לו, זה שמות שמתחברים לטבע, לאדמה, למה שאנחנו, זה מה שמתאים.
אז הוא בעצם, הוא ואת החזקתם את האדמה, החזקתם משק, כבשים, והוא גם עבד בתיירות, וגם כיתת כוננות, וגם נלחם... בכל מיני אנשים שמנסים להשתלט או לגנוב, נכון? או אולי אפילו
לירן לקח חלק מאוד מאוד גדול, מאוד גדול בביטחון פה, בלי קשר ליחידת לוטר, שזה היה לו בכלל בכללי. בוא נאמר שאחרי שפגשתי את לירן בשבוע השני, כאילו להיכרות שלנו, הוא כבר היה במילואים לשבוע. לירן תמיד היה במילואים, תמיד זה היה מעל הכל, גם אם היה אומר לי, תקשיבי, יש לי ביום כזה וכזה מילואים, אין עבודה ביום הזה, אין, אני לא מוותר על זה. זה היה לו מאוד מאוד חשוב, ומעבר לזה, כשלירן הגיע לכאן, והוא הבין שכל עניין המשילות קיים גם פה, עם כמה שאנחנו רחוקים, זה עדיין קיים פה, לירן החליט שהוא לא מתאים לו. לא שיגנבו לו, ולא שיכנסו לו, ולא שיקחו לו אפילו את המסמר הכי קטן מהשטח שהוא שלו. ובמשך שנה לירן ישן במשק, הוא היה הולך לישון במשק, קם בבוקר, מאכיל את הכבשים, מטפל במה שצריך לטפל, מגיע הביתה, אוכל צהריים, חוזר למשק, נמצא שם עד 8-9 בערב, חוזר הביתה, קצת עם הילדים, קצת איתי, מתקלח, ובסביבות 11-12 בלילה הולך שוב לישון במשק.
ועכשיו את לבד מתכוונת להמשיך ולגור שם? פתחת ניצנה?
ברור, בטח, אין בכלל שאלה.
עם כל הקושי. את מתארת את זה, את מתארת את החיים האלה שם בזוג, וזה נשמע מאוד מאוד קשה. זוג עם 5 ילדים.
כן, אבל יש בגלל זה...
איך תעשי את זה לבד?
קודם כל יש פה קהילה מדהימה, שמאוד מחבקת ומאוד עוטפת. ומאוד תמיד, גם אם הוא תסתם ברחוב, או גם אם אני אשלח הודעה שאני צריכה עזרה בקבוצת וואטסאפ של המושב, תמיד כולם יקפצו לעזור ולהיות פה. יש לי את החברים הקרובים, שהם גם חלק מהיחידה, מהיחידת לוטר, והתחברנו עוד לפני השביעי באוקטובר, זאת אומרת, אנשים שעשינו איתם חגים, שבתות, הכל כאילו. אז גם פה, ואני מחוברת אליהם נורא. והמשק מטופל. יש מי שנמצא שם, יש מי שעובד איתי שם צמוד, ויש את השומר החדש, שגם לירן דאג להביא. לפני 3 שנים, הוא הקים בשיתוף עם השומר החדש מצפה, שנמצא אצלנו. אז ככה שתמיד יש שם נוכחות, וזה מן הסתם מרתיע.
נצרף השיחה שלנו... את ראש המועצה הזו, את רמת נגב, שאתם בתחומה, אירן דורון, שלום. שלום אירן. אז כבר הצטרף אלינו, ואחרי בעצם שפרסת חלק מהקשיים שאיתם אתם מתמודדים, או כל זוג צעיר שרוצה להגיע וליישב את הנגב, את האזור הכל כך חשוב הזה, גם אסטרטגית, צמוד לגבול מצרים, לא רחוק מגבול עזה. אז בוא נשמע על עוד קושי, שהוא דווקא מגיע מהמדינה, שיש לה אינטרס כל כך חשוב שתהיו שם, וגם אינטרס בטח לאור חוק, מה שנקרא בטעות חוק הגיוס, וזה בעצם חוק ההשתמטות, לאפשר לזוגות צעירים לבנות שם בתים. ראש הממשלה דיבר על זה שהוא ייתן קרקעות בחינם לחיילים משוחררים, זה לא קורה בינתיים, ולא רק שזה לא קורה, קורה דבר הפוך. נכון, אירן דורון?
כן, לצערי, אחד אני חייב להגיד משהו בהמשך למה שאפרת אומרת ומספרת, באמת גרן הוא מודל, הוא מודל אנשים שבניגוד גם אליי כפוליטיקאי, דווקא הוא פשוט לא דיבר ועשה, ואני אומר לכם, הוא גם היה יוצא דופן בסביבה שלו, עשה, כמו שאמרה אפרת, בתיירות ובמשילות ובחקלאות, פשוט עשה.
ואגב, גם אשתו, אגב, עכשיו כותב לי מאזין קבוע מסדרות, שלמה מלכה, שהבית שלו נפגע מפגיעה ישירה, והרבה מעללים קראו להם בעיר סדרות, אז הוא כותב עכשיו, הוא מאזין, והוא כותב על אפרת, אשת חיל גדולה מהחיים. בא ביחד, סיר מצא את המכסה שלו.
בהחלט, חד משמעי, ואפרת מתמודדת עם דברים קשים שקשה לתאר, ולצערי הרב, דווקא בתקופה הזאת שאנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות, יש לנו חובה מוסרית בוודאי כלפי אפרת ומשפחתה, אבל חובה מוסרית כלפי בכלל כל מי שהיום גר על גבולותיה של המדינה, אם זה בצפון, אם זה בגולן, בערבה או ברמת הנגב, ולכל אלה צריכים לעזור. ומה שקורה זה שהיום שראש ממשלה אומר בפעם הרביעית, בעשור האחרון, שיורידו את המחירים וזה, אז או שהוא לא בקיא בפרטים, כי הבעיה היא לא מחיר הקרקע, הבעיה זה עלויות הפיתוח. ועלויות הפיתוח זה דבר שגם במחיר קרקע אפס לזוג צעיר שבא למעתיק את חייו לאזור פתחת ניצן, זאת אומרת שהוא הולך להיות גם חקלאי, כי זה משלח היד המרכזי כרגע, עד אשר באמת יהיה עוד תיירות ועוד דברים.
אז כמה עולה עלות הפיתוח? על קרקע
שכולה
בידי המדינה, כל עלות הפיתוח.
אני רוצה רגע עוד להגיד משהו, אנחנו לא באנו רק עם הבעיה, באנו גם עם הפתרון. זאת אומרת, עלויות הפיתוח אובייקטיבית בגלל מעט המגרשים שמפתחים בבת אחת, בגלל שלפעמים להזיז דיונה ממקום אחד למקום שני עולה כסף, בגלל שזה בתים, זאת אומרת, בגלל דברים אובייקטיביים, עלויות הפיתוח הם יקרים באופן...
לא, אני חייב להגיד לך שלא אובייקטיבית, בגלל שעלות פיתוח למגרש בלהבים, פי כמה וכמה ממגרש ברעת שנמצא מעבר לכביש, מדובר באותה
נכון,
אדמה בדיוק.
זאת עניין של מדיניות, יפה. בדיוק. אמרת, דוגמה מצוינת, אסף, זה בדיוק זה. זאת אומרת, פה יש בעצם איזשהו קושי אובייקטיבי, ואנחנו גם הצגנו והבאנו הסכמה של גוף, שכל מטרתו זה ליישב את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, וזה קרן קיימת לישראל. ולצערי, בגלל מלחמות היהודים, ממש ככה, ממש מלחמות היהודים, אנחנו בעצם כבר עשור, מאז 2014, לא מצליחים להכניס שוב את קרן קיימת לישראל, שעזרה בדיוק למקומות שצריכים, בגליל ובנגב ובעצם באמת בפריפריה הרחוקה של מדינת ישראל, לעזור באותן מקומות שבהם, גם אם מחיר הקרקע הוא אפס, אבל עלויות הפיתוח גבוהות, הם יכולים בדיוק להיכנס בעניין הזה.
אז כלומר, קרן קיימת הייתה אמורה ורצתה להוריד את עלויות הפיתוח,
נכון,
בזה שהיא תפתח את המגרשים האלה לזוגות הצעירים?
זה חלק מאותן מרכיבים. עכשיו, אני רוצה שתבין רגע, חלק מהמרכיבים האלה זה דברים שהם בצורה אובייקטיבית, מושתים על הרבה מאוד משפחות, שלא, לצורך העניין, שלא צריכים, הם בכלל לא צריכים לעשות בעלות. לדוגמה, מרכיבי ביטחון. מתוקף זה שתושבי קמעין גרים סמוך לגבול מצרים, אוטומטית יש שם מרכיבי ביטחון שמייקרים את עלויות הפיתוח של המגרשים, ואין שום סיבה.
מה זה מרכיבי הביטחון למשל?
מרכיבי ביטחון זה גדר, וזה דרך, וזה תאורה, וזה יכול להיות עוד מרכיבים.
אבל אתה רוצה להגיד לי שביהודה ושומרון, זוג צעיר שרוצה לעבור לגור שם, משלם כל כך הרבה על פיתוח ועל מרכיבי ביטחון?
אני לא יודע, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא יודע. אני יודע להגיד שאצלנו אובייקטיבית, היום במקומות שבהם אנחנו רוצים לחזק את האוכלוסייה, ופתחת ניצן היעד אסטרטגי של מדינת ישראל, אותי לא צריך, אני לא הייתי צריך את 7 לאוקטובר כדי להבין את זה. אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן.
אוקיי, ותגיד, מה עם מנהל מקרקעי ישראל? רשות מקרקעי ישראל?
רמי הם לא הכתובת, רמי דווקא זה לא הכתובת. רמי, בגדול, יש להם הרבה דברים בהקשר של מקומות אחרים.
אבל הם לא אחראים על מחיר הקרקע אצלך?
לא, אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה פה לא מחיר הקרקע, אלא עלות הפיתוח.
אז כמה עולה עלות פיתוח, למשל לזוג צעיר שרוצה להגיע וליישב את הנגב?
היום עלות פיתוח יכולה להגיע לכ-500 אלף שקל, בין 400 ל-500 אלף שקל. עכשיו, בנוסף לזה, זה עלות הפיתוח של המגרש, שהמגרש לא, אין לו ערך לצורך העניין. אגב, ברגע שפעם אחת בונים, כבר למגרש יש ערך, ואז עוד פעם, מתחילים, אנחנו נכנסים לעולם נוסף של אילוצים. אבל על ה-500 אלף שקל אלה צריכים להוסיף את מחיר המשק, ולבנות בית, ובעצם בן אדם צריך לייצר לעצמו את אמצעי המחיה שלו, את אמצעי הייצור שלו.
אז כמה יעלה למשל בית בקמעין? באמת, אל תעלבו, אבל זו האמת, בסוף העולם, יישוב קטן שהוא ליד הגבול, קצת מסוכן, מנותק לחלוטין מערים גדולות. כמה עולה מגרש שם? עלות הפיתוח והקרקע והבית.
כמה עולה המשק?
אוקיי.
אני לא יודע, אבל המציאות היא שאין, זה לא שמחכים בתור אנשים לקנות משקים.
אוקיי.
ולכן הביקוש היום הוא לא מספיק גדול, ובעצם אנשים משקיעים את כספם בביתם, בבית, שהם לא יודעים שערך הקרקע שלו יעלה, או שערך המשקים
יעלה. אתה אומר, הביקוש לא מספיק גדול, אבל עד שמגיעים אנשים כל כך טובים, וזאת קלישאת הקלישאות מלח הארץ, אבל זה כל כך נכון. הנה, שמענו רק עכשיו דוגמה, רק אדם אחד כזה, שני אנשים, אפרת ולירן. הם רוצים להגיע. זה כל כך חשוב שהם יהיו שם, ביטחונית, אסטרטגית, חברתית, חקלאית, ומערימים עליהם כל כך הרבה קשיים.
אתה צודק, ואני, לצערי הרב, אנחנו הרבה יותר מדי שנים מנסים להסביר ליותר מדי שרים וליותר מדי ראשי ממשלות את הצורך החיוני.
אבל יש שרה למשימות לאומיות והתיישבות, אולי היא תדאג לכם?
אולי?
יש גם שר לחוסן חברתי, זה הכי חוסן חברתי
תראה,
עכשיו.
על פי הייעוץ המשפטי ושתיהן, גם השר לפיתוח הנגב והגליל היה, אני חושב,
אותו שכחתי בכלל.
בקמאין.
לא שמענו ממנו בעצם כמעט מהשבעה באוקטובר.
וגם שרת ההתיישבות הייתה בקמאין, והממשלה, כל השרים, ולא משנה כרגע מה השיוך הפוליטיים שלהם, באו לשם והבינו. ומה שצריך זה החלטת ממשלה, כי רק בהחלטת ממשלה אפשר לעבור...
תראה, יש משהו כמו כמה 8 מיליארד שקלים שעוד עברו בתור כספים קואליציוניים בין היתר לעמותות כדי למנוע השתמטות מהישיבה חלילה כדי להגיע לצבא. אז אם אתם הייתם מקבלים 10% למועצה הזאת באזור כך חשוב, אז הכל נראה אחרת.
אני מוכן להסתפק גם ב5%.
שאתמול פנו למספר אנשים מהיישוב שטענו שהם ישנו בשקט ולא נורתה ולו יריה אחת ביישוב.
אבל באמת... מצד שני, הנשק כמעט ולא נאסף. מה שאתם כן מוצאים, זה חלק מאוד מאוד קטן מכמות מאוד מאוד גדולה. אז אולי זו צריכה להיות העבודה הראשונה. קודם כל, לעשות מבצע מאוד משמעותי, מאוד עמוק, ולאסוף את הנשק.
אז אני שמח לבשר לך שאספנו כמויות של נשק לא מבוטלות. אספנו למעלה מ-5,000 כדורי 5-56, אתמול נתפס M16, נתפס אקדח, נתפסו בקבוקי תברה, למעלה מ-50 בקבוקי תברה נתפסו במהלך המבצע.
אבל אתה יודע, אם יש כמה אלפי בתי אב בערערה, וסביר מאוד להניח שבכל בית שני לפחות, בו אנחנו נהיה ככה פחות נדיבים, נגיד בכל בית שני יש נשק, אז... אתם אוספים כמויות מאוד קטנות של הנשק, ואולי זה מה שגורם בעצם להתלקחויות מאוד מהירות.
מה שגורם להתלקחויות מאוד מהירות, זה סכסוכים פנימיים של חמולות בינם לבין עצמם, חוסר שיתוף פעולה של אנשים שלכאורה מתקשרים למשטרה, שיתוף פעולה של הציבור הערבי והערה בנגב, במקומות אחרים, הוא שיתוף פעולה מוגבל. הם לא מוכנים לומר מי ירה ולמה ירה, למרות שהם יודעים. והמשטרה, לעומת מקומות אחרים, נאלצת לעבוד הרבה יותר קשה כדי להגיע לאותם אנשים. ואנחנו מגיעים אליהם.
אז אולי צריך פשוט להיכנס בית בית.
אבל אתה לא נותן לי, אתה כל פעם נכנס לדבר ולא נותן לי להשיב. כי נעשים המון המון דברים, ובשבוע וחצי האחרונים, עבדו פה המון יחידות, למעלה מ-150 שוטרים, לאורך יממה שלמה, כולל מבצעים, כולל חיפושים, כולל עצורים, כולל אנשים שירו בתוך הסכסוכים האלו. עצרנו אותם.
אבל בסופו של דבר, שוב אני חוזר לאותה נקודה, נאסף מעט מאוד נשק, לכן אני שואל, אולי צריך פשוט לעשות...
על סמך מה אתה אומר?
על סמך ההודעות לעיתונות שלכם. מעט מאוד נשק. נגיד כמה עשרות כלי נשק...
מה זה בשבילך הרבה?
אני
באמת שואל.
אני חושב שגם אתם אספתם משהו כמו אולי 20 כלי נשק, אולי, ומדובר בגרגר בתוך ערימה ענקית. גם הייתם אוספים כמה מאות כלי נשק, אגב, היה מדובר בגרגר, אבל אולי זה מה שצריך לעשות. ושוב, אני לא מפנה את השאלה אליך, זה צריך להיות משהו ברמה המחוזית אולי, אולי אפילו מעבר. פשוט לעבור יישוב בדואי אחר יישוב, להיכנס בית בית, ופשוט לחפש בית בית נשק. אולי זה מה שצריך לעשות. שוב, ואולי, אני ואולי לא מפנה את, את השאלה לתחנת ערערה, אבל זה נראה שזאת הבעיה.
ואולי אני יכול גם להציע משהו אחר. אוקיי. ואולי אני יכול להציע שכל אותם אנשים שמתראיינים, והם בעצם ראשי המגזר הבדואי, יחנכו את האנשים, ידברו איתם, שהדברים התחילו בבית הספר.
מסכים איתך לחלוטין. האלימות, אבל המשטרה, אם זה לא קורה.
אבל רגע, המשטרה היא לא הפתרון לכל הבעיות בתוך המגזר. היא חלק מהפתרון וחלק לא מבוטל מהפתרון. אבל יחד עם זאת, יש אנשים, יש מנהיגים, שהם צריכים להיכנס לעובי הקורה ולהתחיל לטפל בבעיות השורשיות בתוך המגזר.
תראה, אני אתן לך דוגמה.
בסוף המשטרה היא לא מחנך, היא לא ראש הרשות.
אני לא בטוח שהמשטרה לא המחנך. אני אתן לך את הדוגמה שאתה בטח מכיר מרעת. בתחילת המלחמה הזאת, הייתה נוכחות מאוד גדולה של שוטרים, גם ברעת, גם במקומות אחרים, והתגובה, בדיוק כמו שאתה הסיר ביקש, הייתה תגובה מאוד חזקה, מאוד אגרסיבית. גם הרבה מאוד שוטרים וגם הגיבו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, פשוט פתחו באש על כל צעירים שהחזיקו נשק, כי היה חשש מאוד מאוד גדול שזה ישמש אולי לעניין לאומני. ברעת, שקט מוחלט במשך חודשיים וחצי, שלושה, אומרים תושבים, זאת הסיבה, הפעילות של המשטרה. אז אולי צריך להעתיק פעילות דומה למקומות אחרים, או, אתה יודע, פשוט להמשיך את אותה פעילות.
אנחנו ממשיכים את אותה פעילות, ועל מה שתייסיר דיבר מקודם, זה אירועים שקרו לפני כשבוע וחצי, כי שבוע וחצי לא נורתה ולו עירייה אחת בתוך היישוב ערערה בנגב. ואנחנו פה פועלים במלוא העוצמה, ואנחנו אוספים נשקים, ואנחנו מגיעים לחשודים, ואנחנו מבצעים מעצרים, ואנחנו נוגעים בכל מי שנחשד בירי בנשק, בכל מי שמשפיע, בכל מי שמזרים כסף לתוך הסכסוך הזה, אנחנו נוגעים בכולם. אבל אני גם רוצה שהציבור ישתף איתנו פעולה, שהציבור יסמוך עלינו שאנחנו נגיע לכולם, ואנחנו יודעים להגיע לכולם. אני יכול גם להגיד לך שברגע שאתה עוצר אנשים, יש גם את הלחץ מצד השני, לשחרר אותם, הם לא אשמים, הם לא זה. וזה לא נכון, אנחנו מתעקשים עם אותם אנשים שבעצם פה משליטים טרור ומשליטים פחד על היישוב, אנחנו מגיעים אליהם, אנחנו יודעים מהם. אבל לעתים גם הציבור מחפה עליהם ומחסה עליהם ולא נותן לנו להגיע אליהם. Okay. אבל אני המטרה של מפקד המחוז ומפקד המרחב, שיהיה פה שקט, שאנשים יוכלו להתקיים בביטחה, ושביטחון התושבים והיישובים יהיה בראש סדר העדיפות שלנו, ובאמת בראש סדר העדיפות שלנו.
Okay.
בסופו של יום אנחנו מגיעים להכל. אבל יש דברים שגם המנהיגות של הציבור הערבי צריך לפתור, הוא צריך להיות איתנו, כי בסופו של יום יש פה דברים שנאמרים, אבל בסוף אני צריך שיתוף פעולה. Okay. אם הוא עז לעלות לרדיו ולומר את הדברים, ואני באמת באמת מלא ערכה על כך שהוא עלה לרדיו ואמר את הדברים, אני מצפה מהצד השני שאנשים יבואו ויגידו את הדברים האלו גם במשטרה. Okay. מי הרע? למה היה רע?
אני חושב שהדברים באמת מובנים. נאחל לכם המון בהצלחה, רב פקד משה קליין, סגן מפקד תחנת ערערה, מרחב הנגב. תודה רבה.
תודה.
פרסומות, ואחריהן על מגפה אחרת, מגפת ההתעללויות בגנים, שחזרה עם שלושה סיפורים קשים רק מהשבוע האחרון. היום מקרה נוסף של חשד להתעללות בפעוטון, הפעם בקריית גת, סייעת נעצרה, וזה המקרה השלישי רק בדרום במשך שבוע. יש מקרה אחד שהסתיים בחמש שנות מאסר לגננת, יש מקרה אחד שהתחיל, והוא בירוחם. נדבר עכשיו עם שתי אמהות, אחת שהסיפור הזה, המשפטי לפחות, מאחוריה, ואחת שהסיפור הזה עבורה הוא רק בתחילתו. נגיד שלום לשני, תואב.
שלום.
את אמא לשני ילדים בגן של רותי סלם, בני שנתיים וחצי ושנה וחצי, ולפני כמה ימים היא נשלחת לחמש שנות מאסר.
נכון.
קודם כל, מה המצב של הילדים שלך כעת, כמה שנים אחרי שהפרשה הזאת התפוצצה? מה המצב של ילדים של חברים, חברות שלך מהגן?
תראה, אנחנו 4 שנים אחרי, אנחנו 4 שנים של דיונים, דחיות, משפטים. היום אנחנו כמובן כל יום מטפלים, כל יום ביומו, אנחנו מטפלים בעצמנו, ואנחנו שמחים, אנחנו שמחים שהגענו למקום אחרי 4 שנים, שהיא קיבלה 5 שנות מאסר. כמובן שזה לא מספיק על מה שהיא עשתה, אבל אין ספק שזה עונש.
וחוץ מזה, גם היא תצטרך לשלם פיצוי של 10,000 שקלים לכל ילד.
נכון.
נכון, סך הכל 16 ילדים.
נכון.
מה היא עשתה?
סתירות, צביטות, אכלה מהרצפה, הזנחה, השארת ילדים ללא השגחה. הדברים הכי נוראים שכל הורה לא רוצה לתאר לעצמו, קרה אצלנו.
נצרף אלינו לשיחה אתכן. היא גם חסתה בחלק מהדברים האלה, במצלמות הגן שלה בירוחם. שלום חן. שלום, שלום, חן.
כן.
אז את גם אימא לשני ילדים.
נכון.
במעון בירוחם.
נכון, יש לי תינוק ותינוקיה בן 10 חודשים, וילדה בת 2 ו-4 חודשים.
מה אתם ראיתם במצלמות כשהזמינו אתכם למשטרה, למשטרת דימונה?
אז אנחנו ראינו 3 סרטונים לבינתיים. הסרטון בסרטון הראשון, רואים אותה מקריאה סיפור לילדים, יושבת עם כמות של ילדים ומקריאה להם סיפור, וככה הילדים ממש לא עשו שום דבר, פשוט מושכת את הילדה שלי בצורה אגרסיבית מהיד, בצורה לא נכונה, ומאוד מסוכנת. בסרטון השני היא ממש דוחפת אותה, והילדה נשארת ממש ברצפה מפוחדת, וממש עם העיניים רואים אותה כמה דקות קורה לסייעת השנייה, והסייעת השנייה לא מסתכלת לכיוון בכלל. ובמקרה השלישי היא ממש לוקחת תנופה ומעיפה את הילדה לתוך קיר, שברגע שהילדה כנראה מותחת לקיר, זה נכנס לשטח מת של המצלמה, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם הילדה אחרי.
ואלה סרטונים שרק אתם ראיתם, שבהם מעורבים הילדים שלכם. אבל כמה הורים הוזמנו לראות סרטונים על הילדים שלהם במשטרה?
בערך 12 הורים, וכל אחד עם כמה מקרים, וזה רק, צריך להגיד שזה רק מכמה ימים שצפו. זה עוד ממשיכים לבדוק את המצלמה.
וסיפר לי אחד ההורים, שהוא ראה בסרטון שאותה מטפלת, ממש עושה סוג של הכנעת תאבקות על הילד נכון. שלו שהוא בן 2.5, היא נשכבת נכון. עליו כשהוא על המזרון,
וחונקת אותו.
כן, ממש מצמידה את הראש שלו מצד אחד, את הרגליים שלו מצד אחר.
שמה את היד על המוצץ, שהוא לא יכול להוציא את המוצץ, רואים את הראש מטלטל כאילו, ומתנגד, אבל הוא לא מצליח, הילד, והיא ממש נשכבת עליו. וכמה פעמים.
עכשיו זה קורה בגן של עמותה בירוחם.
נכון.
ובגן אחר שלהם, גם בירוחם, היו כבר תלונות על אלימות אחרת.
נכון.
נכון, לפני משהו כמו שנה.
פחות משנה. פחות, לדעתי, 0.5 שנה, סוף שנה שעברה. אותה עמותה, לא, לדעתי, ממש לא נעשה שם שום הפקת לקחים מהמקרה הקודם. המקרים שלנו יכלו להימנע מאוד.
אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה, אבל נקריא קודם כל את התגובה של מנכ״ל עמותת יחדיו יאיר באר, מסר בתגובה, עמותה כן טיפלה באירוע מהרגע הראשון, באירוע הספציפי, כי אנחנו שמענו גם תלונות של הורים שמדברים על ניסיון הסתרה, ככה הם טוענים שלא טיפלו, אז אומר המנכ״ל, טיפלנו מהרגע הראשון, כאשר נודע על המקרים המטפלת, עמותה השעתה אותה לאלתר לסיום הבדיקה, מפקחת משרד החינוך, הגיעה למעון, צפתה בסרטוני המצלמות, לאחר שהשלימה את הבירורים, היא צפתה ביום אחד שעליו התלוננו, ואחרי שצפתה בסרטונים, המפקחת הגיעה למסקנה שאין חשד להתעללות, ולכן אין סיבה להשעיית המטפלת, ולכן היא הוחזרה לעבודה. אבל בשם תחושת הפגיעה שהייתה לנו ולאור דרישתה להתנצלות, היא החליטה לפרוש מהעבודה. אחר כך עוד זוג הורים החליט להגיש את אותה תלונה במשטרה, ואז היא נעצרה. לגבי המקרה הקודם, במעון אחר של העמותה הזאת יחדיו, הוא אומר, הפרשה הסתיימה מבחינת המעון ועודנה מטופלת מבחינה משטרתית. בכל מקרה לא הייתה חלילה הסתרה או התעלמות מהמקרה. להפך, העמותה היא זו שיזמה את החשיפה, התלונה וההדחה של המטפלת המתעללת. עמותת יחדיו מפגינה ותמיד הפגינה אפס סובלנות להתנהגות לא הולמת של עובדים, שכן טובת הילדים, ורק היא לנגד עינינו. למה את...
מאוד מאוד מקומם לשמוע את זה. העובדת הייתה בגן ולא הייתה מושד בכלל. אני אישית ניקשתי ממנו במשך שבועיים לעשות שם סוג של בירור, וזה לא קרה. המפקחת שהגיעה קיבלה עוד ימים לצפייה שהיא לא בדקה. ממש מקומם לשמוע את זה, וממש ממש ממש לא נכון, אבל...
וגם שמענו תלונות של הורים על צרחות מתוך הגן.
אחרי שהיינו צריכים לצפות בסרטונים, והוא עדיין כאילו... העובדת עוד עבדה חודש וחצי אחרי מה שהוא טוען, כאילו. הוא השאיר אותה לעבוד עוד חודש וחצי, כאילו, בגן, ו... ממש הזוי שזה מה שהוא טוען, באמת.
טוב, אני רציתי גם ששני, את בתור בוגרת במרכאות סיפור משפטי כזה, אולי תייעצי לכן, אולי במשפט, כי נגמר לנו הזמן, למה הם צריכים לצפות ואיך הם צריכים להתנהג?
מזעזע, אני 4 שנים נמצא בתור קבוצה של מטה המאבק לכאן הילדים, וכל פעם מצטרפים אלינו עוד הורים ועוד חוויות ועוד דברים, וזה מזעזע. מה שקורה, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים מנחמת הורים חדשים. זה מציאות שהיא מציאות הזויה, וברוך השם, היום היא נגמרת.
יש איזה משפט שאת יכולה להגיד לכן?
קודם כל, כן, תהי חזקה, תילחמי.
אנחנו לא נוותר להם.
אם את צריכה עזרה, אני פה בשבילך לכל מה שתצטרכי.
תודה רבה.
והיום זה נגמר, היום, ברוך השם, התבשרנו שיושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, בהובלת מטה הילדים, הגיע להסכם עם שר החינוך של שר החינוך קיש לתיקון חוק המצלמות במעונות 0-3.
הגיע הזמן. הגיע הזמן בבשורות האלה, בבשורה הזאת אנחנו נסיים, הגיע הזמן. תודה רבה לשתיכן, לכן ולשני. ובזמן שנותר לנו, נסיים עם סיפור מאוד מרגש שהראה היום בדימונה. הנצחה ללוחם הלל סלומון, שבעצם נהרג באסון הנמר ברצועה עם עוד 10 מחבריו. שלום אותי אשכנזי, המאמן של הלל סלומון בקראטה.
ערב טוב.
אז נותרו לנו רק 2 דקות לצערי, אבל בעצם היום אתה מחליט לעשות משהו שלא נעשה עד כה.
כן, קיבלתי החלטה שאני רוצה קצת לשמח משפחה מאוד יקרה. אני במשך 30 שנה יחד עם המאמן שלי הענקנו חגורות שחורות לספורטאים רבים, וזו פעם ראשונה שבעצם קיבלנו החלטה לחלק חגורה שחורה למישהו שכבר לא יוכל באמת לשים אותה עליו. הלל מאוד מאוד רצה את החגורה השחורה הזאת, הוא התגייס לצהל להיות לוחם קרבי, וקטע את החלום שלו, הוא אפילו זמן מה לפני האסון סיפר למשפחה שאחרי הצבא אחת התוכניות שלו היא להשלים את המבחן לחגורה שחורה שהוא כל כך רצה, וברגע שאני שמעתי כמה הוא רצה את זה, הבטחתי שאני אעשה אירוע בדימונה, ודיברתי עם השיאן, משהו שעד עכשיו לא קרה. שיאן זה המאמן שלי, והחלטנו שאנחנו נעניק חגורה שחורה.
אז זו בעצם האליפות הארצית, שנקראת על שמו של הלל עכשיו, הלל סלומון. איך הגיבו ההורים שלו כשהם קיבלו את החגורה השחורה בשמו?
ההתרגשות הייתה עצומה, ו... לראות חצי חיוך, ככה, נורא נורא קשה להם לחייך, אנחנו מבינים את זה, אבל לראות את השמחה והאור בעיניים שזה נותן להם, שקהל גדול של ספורטאים יודע מי זה הבן הגיבור שלהם, ואת מה שזה עושה להם היה שווה את כל האירוע הזה.
כן, בהחלט. התחלנו את התוכנית עם גיבור, מסיימים אותו עם גיבור אחר, ועם היוזמה מאוד מאוד מרגשת שלך. תודה רבה, מוטי אשכנזי, מאמן הקראטה של הלל סלומון. תודה רבה.
תודה לכם.
נודה גם לאורית שוץ, לשימון דוקרקר, הלל רוט, הצוות שלנו כאן, אני אסף פוזיילוב. נתראה בשבוע הבא. להתראות.